עכשיו ב-103 FM. 5 עם אריאל דד ורוני בר-און. 103
FM. שלום, אני רוני בר-און ואני היום השוטר הטוב. שוטר טוב לחבר כנסת דוקטור מנסור עבאס, רופא השיניים במקצועו, אשר בקור רוח מעורר כבוד ובעברית מוקצת על גבול השלמות, עוקר כעת בלא הרדמה את שיניה של הפוליטיקה הישראלית היעירה, המתנשאת והמדירה. הדוקטור למד את השיטה מהמורים הכי טובים שיש, אם תרצו במילה אחת, מהחרדים. הוא נהיה בסטייל ממליך המלכים, ועכשיו כולם משחררים לפתחו וחפיצים בעיקרו, ועם האצבע על הקופה זה הולך להיות יקר, כל שיבקש יקבל. עיני ממש לא צרה בו. דרישותיו מתמקדות בקהילה ששלחה אותו, וחשה בצדק מקופחת מזה שנות דור. הוא לא מתעסק כמו חבריו לשעבר במשותפת, בעניינים שברומו של עולם, כמו הסכסוך העקוב מדם הישראלי-פלסטיני. הוא עוסק רק בלחם ובחימה של שולחיו. הוא לא רוצה להיות שר בממשלה, הוא רוצה פתרונות, דיור, פרנסה, חינוך, תשתיות, והדברת הפשיעה במגזר. הוא משחק את הקלפים הפוליטיים שחילקו לו כמו בקי וותיק, ותרצו או לא תרצו, רופא השיניים ממרר הוא זה שיקבע מי יהיה פה ראש הממשלה, או שנלך שוב לבחירות.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. נתניהו היה מעדיף ממשלה נשענת על 61 חברי כנסת של הליכוד. אם זה לא ניתן, הוא אומר שהיה רוצה ימין מלא מלא. כבר בשלב הזה אני לא ממש מאמין לו, כי בעבר העדיף להכניס שמאל או מרכז שמאל על פני מפלגות ימין. אבל אם גם זה לא ניתן, גם איש התנועה האסלאמית, אחת מבנותיה החוקיות של האחים המוסלמים, באה בחשבון. איך אני יודע? צחי הנגבי אמר שמנסור עבאס הוא אפשרות פוטנציאלית, ואני מאמין לו. הוא, בניגוד לשלמה קרעי, אינו מדבר מהירורי ליבו שלו, אלא מהירורי הקומבינות של נתניהו. ראש הממשלה ששב ותקף בעבר את לפיד ואת כחול לבן שהרהרו על שותפות כזו וקבע שזו פגיעה בביטחון המדינה ושבמערכת הבחירות כמובן שלל את האפשרות הזו על הסף גם מחוץ לסף, בתמיכה מבחוץ, בהימנעות הוא כבר שולח שליחים ומברר מחירים כי זה לא אדמות הנגב, הכפרים הבלתי מוכרים, הר הבית או חאן אל אחמר זה לא ביטחון המדינה כאן מוטל דבר חשוב באמת על קו המאזניים שלטונו של נתניהו. ועל דברים כאלה לא צוחקים. אז מה אם מנסור עבאס היה עד אתמול השותף של בלד? אז מה אם הוא תלמידו המובהק של אבדאללה נימר דרוויש, המחבל שהקים לאחר שחרורו בעסקת ג'יבריל את התנועה האסלאמית? נתניהו לא גזען. וגם אני לא. אותם דברים בדיוק אני אגיד אם לפיד, גנץ, שר או בנט יסכימו לשבת איתו. חג שמח. נו, רוני, מה שלומך ביום שאחרי היום שאחרי?
לא עזרו לי קולות החיילים, אני עם זליחה באותה סירה, לא עברתי את אחוז החסימה. מה איתך?
אני בסדר, משתפר לרעה מרגע לרגע, בייחוד שחזות קשה נוכח פניי, אנחנו נצטרך לברבר את עצמנו לדעת בחודשיים הקרובים על המסעים ומתנים היגעים ועל קבלת המנדט והחזרת המנדט.
אנחנו כבר מתורגלים בזה, שמע, בוא, אפילו שני סתומים כמונו כבר לומדים משהו בסיבוב ארבע, נכון?
נכון, עכשיו בוא ננסה טיפה להבהיר את האפשרויות, כי לך יש ניסיון, גם הרכבת הכל.
האפשרות הראשונה זה שתיתן קרדיטים.
נכון.
למרות שהפילו עלינו תיק שנברבר את עצמנו לדעת, קרדיטים זה קרדיטים, הם עובדים בשביל זה.
אתה צודק.
יח.
האורך והמפיק, אסף נבו, נדמה לי שהוא פה מהבחירות הקודמות, לא זז מהמקום. אחרי על השידור תום זוהר, עורכת בדיגיטל ראות מתתיהו ארגון, אחרינו נגיד בסוף.
אם נגיע לסוף, נגיד
מאחרינו. אנחנו חייבים גם תוצאות משאל טוויטר מאתמול, מי ניצח? רק ביבי, אומרים כמעט 10%, רק לא ביבי, אומרים כמעט 28%.
תזכיר לי, הייתי איתך אתמול ב-4, לא היה שום משאל טוויטר.
זה, לא יודע, חלל, זה התיישנות, אתה אומר? כן. כולם הפסידו, אומרים 38%, וזה נראה תשובה נכונה, ונדע אחרי הבחירות החמישיות, 24%. כלומר, הציבור מפוקח, פסימי, וגם נשבר לו מעניין.
מפוקח, פסימי וצודק.
נכון. עכשיו, תראה, בואו נתחיל מהימין. מה האפשרויות של נתניהו? אפשרויות תיאורטיות.
קודם כל, הוא, נגיד, יש לו את ההארדקור שלו, שזה
52.
לא, 46 מנדטים, אתה מוסיף את הציונות הדתית, זה 52.
נכון.
ועכשיו, מה יש לו? יש לו ימינה. זה 59,
נכון.
מה שנקרא, זה הגרוש ללירה, אבל אין לו, נכון. אין לו את הגרוש עכשיו... ללירה.
אז מישהו... הוא יכול...
רגע, אז בוא לא נלך לסוני ישראל שאתה רוצה לדבר עליו כל כך, תכף נתקדם. אתה יודע, כי אני מכיר עריקים, שמריקים, עזוב, בוא נוריד את זה מסדר היום, אנחנו לא נעסוק בזוהמה הזאת, כי זה, אתה יודע, זה, קודם כל אין עריקים בודדים, זה רק סייעה, אז מספרים לנו שאם יהיה לו כוח פוליטי, הוא יעביר חוק בכנסת, אבל עם 59 אין לו כוח פוליטי, אז הוא לא יכול להעביר בכנסת, והוא לא יקבל עריקים. שפסיקו לבלבל לנו את המוח עם עריקים, אלא אם סיעה מתפלגת, אתה מבין?
אתה קורא לזה עריקים, אתה קורא לזה זוהמה.
כן.
אבל בוא נגיד, ככה הוא מנסה, הוא לא מצליח, מישהו אחר מהאלטרנטיבה מנסה ולא מצליח, באים 61 חברי כנסת לנשיא ואומרים, תשמע, אנחנו בשביל למנוע בחירות חמישיות מבקשים, תן עוד פעם לנתניהו להרכיב את העסק הזה, כי אנחנו מוכנים להציל את המדינה.
מי?
אז זה כבר לא זוהמה.
לא, אז מאיפה תביא את השניים? תגיד לי מי. מה אתה לא יודע, אבל אתה בשביל מה שלחו אותך לרדיו לפרשן?
אני לא קורא לזה זוהמה.
הריקוד?
כמו שאני לא קורא למה שגנץ עשה זוהמה, אני חושב שגנץ באמת ובתמים ניסה להציל את המדינה.
זה שונה, גנץ הלך עם כל המפלגה, אני לא מדבר.
נו, אז אולי תהיה מפלגה שלמה שתסכים.
אני, להבדיל מאחרים, לא, אין לי בעיה עם זה שמשנה את דעתו. יש לי בעיה עם זה שנבחר על טיקט של מפלגה X, ונותן שתי קולות לממשלה אחרת.
נכון, לא, אני מדבר על רשימה שלמה.
כל הרשימה שלו, פרט לאלה שקפצו והחוצה, וזה בסדר גמור, עשו טעות, רימו את המצביעים שלהם, אבל כולם ביחד, בחטיבה אחת.
אתה רואה אפשרות כזאת?
אני לא רואה מישהו, אתה יודע מה, תראה, המקום היחיד, שאני רואה שיכולה להיות סיעה שהולכת לנתניהו, אתה יודע מה, אם יהדות התורה, לא, אבל יהדות התורה אצלה, אז מה אני רואה מיהדות התורה? מי יכול לעשות את זה? אתה יודע, המקום היחיד לכאורה שזה יכול לקרות, זה, וזה קרה כבר בכחול לבן, לא, אבל זה שוב, זה אדם אחד, בכחול לבן, האוזר והנדל עשו את זה.
נכון.
אבל
טוב,
פה,
אז אנחנו לא רואים אפשרות כזאת.
לא. לא,
אבל
לא.
אתה אמרת לא ללכת תכף לסוני ישראל, הגענו אליו.
טוב.
בכל זאת, נניח שהוא מצליח לחתום,
כן,
עם רם,
כן.
אבל אז הוא מאבד מיד את סמוטריץ'. כלומר,
זה נכון, אבל יכול להיות שבכוח המאגי שהוא הביא את סמוטריץ' להיות עם שישה, הוא הולך לסמוטריץ' ולבן גביר, ואמר להם, חברים טובים, אתם יודעים שאתם בקושי עברתם אחוז חסימה. סידרתי לכם להכפיל את הכוח. נגיד, היו להם שלושה, לא עובר אחוז חסימה. סידרתי לכם שלושה. הפועל היוצא מזה שעכשיו אתם עומדים על הרגליים האחוריות, זה שהולכים לבחירות. מי לקפכם יתקע שאתם חוזרים לאותו מקום? אנשים יתפקחו, יהדות התורה, וגם אני אתפקח מהרצון שלכם. בואו תעבירו לי את זה. ראיתם איך קרקסתי את גנץ. מי זה מנסור אבס בשבילנו? אנחנו ניתן לו להגיד מילה בעניינים שיקרים לכם ולי, בחאן אל אחמר, או בפזורה הבדואית, או בכל המקומות שמנית, שהם מוציאים אותך מדעתך, אנחנו נפרפר אותו. מקסימום יעלה לנו עוד מיליארד, כל שלושה חודשים שיהיה משבר, יקבלו הבטחות למיליארד, לא מיליארד במזומן, הבטחות למיליארד.
שמעו אותו סמוטריץ' וחבריו,
כן.
אמרו לו, לחפש את החברים שלך.
תודה רבה, בחירות, עכשיו אתם תחפשו נכון. את החברים
אוקיי,
שלכם.
אז סיכמנו את הימין,
נכון.
כי שמה זה
כן,
מבוי סתיר.
כן.
זה המבוי בימין, אין אפשרות.
נכון.
יותר מעניין לדעתי מה שקורה בשמאל
מטר. זה מטח. נכון, זה אני מסכים איתך ב-100%.
מי אתה חושב יש לו הכי הרבה סיכוי להוביל מהלך של ניסיון להרכבת קואליציה?
תקשיב, מה זה משנה על מי יטילו את זה, בסוף הם יסגרו את זה בינם לבין עצמם. שם יש אפשרות בראייתי יותר ריאלית. אתה יודע מה, אתה רוצה לעשות את הממשלה הזאת עם אלמנטים ימניים, כמו ימינה, וכמו תקווה חדשה, וכמו איווט, אז לצורך השוויון נפסול גם פה אפשרות שזה בתמיכת מנסור עבאס. מה שלא יאה לביבי, לא יאה לבנט, או לבן גביר, לא יאה לבנט, לא יאה לגדעון, ולא יאה לאיווט ליברמן. בסדר, פסלנו את רם. אבל יש רשימה, יש עתיד.
אז אם, אם המשותפת איננה ורם איננה, כן? אין לו קואליציה.
לא, אז הוא יותר קל לו למרכיב הרשימה מגוש השינוי, יותר קל לו תמועת די דבר דומה למה שמקבל מנסור עבאס. מיליארדים, מיליארדים, follow the money. אפשר לקחת. רואים ביהדות התורה. ואו בשס, שזה לא מסתייע. ורואה גם נפתלי, שזה לא מסתייע. עכשיו, שמע.
ואז אתה יושב באופוזיציה, ואומר, אוקיי, יש לי עכשיו קואליציה שבה יושב מרץ, בעבודה, ויהדות התורה, ואני מתחיל להטריל אותם עם חוקים שמיד אני הופך אותם להצבעות אי אמון.
אם יהדות התורה ומרץ ושס מצטרפים, אז בוא...
בא משיח צדקנו.
בא משיח צדקנו, ואנחנו כבר לא צריכים...
לא יקרה.
אני, אתה יודע מה, שאלת אותי איך, הראיתי לך איך. את שואלת יקרה, אני אומר לא יקרה, הרי אתה שמעת ממני אתמול, גמרנו בשש לשדר, אני בשמונה הלכתי לתפוס מקום בתור לקלפי.
עכשיו, נדמה לי שקואליציה כזאת היא אפשרית תיאורטית, היא יכולה להחזיק מעמד חודש עם תכלית אחת. להוריד את נתניהו. נכון. שנתניהו לא יראש ממשלה, ואז היא מתפרקת.
אתה זוכר את התמות.
היא לא תוכל באמת להתקיים.
אריה.
אבל אם היעד הזה יושג, האנשים הרוויחו את יומם.
אריה, זה תמונת ניצחון. היה לי קל הדבר ביניך. אתה זוכר?
לא, לא, לא קל בכלל.
אתה זוכר? אחד הדברים שהכי הרשימו אותי, במיוחד הרושם הזה מתעצם, כשאני רואה מה קורה פה אצלנו, זה הבחירות בבריטניה. יום למחרת הבחירות, או יום לאחר שהמלכה מאשרת את הצגת הממשלה על מי שהטילה, מגיעות שתי מסעיות ענק, אחת בכניסה הקדמית של דאונינג 10, של דאונינג 10, מעון וראש הממשלה ומשרדיו, והשנייה בכניסה האחורית, אחת נוסעת רוורס לכניסה הראשית, אחת נוסעת רוורס, באחת מוציאים את מה שנקרא מטלטלין של ראש הממשלה היוצא, בשנייה מכניסים את ראש הממשלה הנכנס, אחרי חצי שעה הוא יוצא לעיתונים ולצלמים.
רוני, אתה חי בסרט.
יכול להיות.
זה לא יכול לקרות אצלנו כי מסעית אחת לא תספיק.
זה נכון. להוציא.
זה הכל. כן, זה הכל. כל השאר אולי היה אפשרי במתאר כזה או אחר. כן, אבל מסעית אחת, מה איפה?
הבווינגרד שבנו שם עם כל החומות והמחסומים, אפילו טנדר כבר לא נכנס בבלפור, פינת סמולנקים. מסעית,
ברוורס, טו, מצפצפת, תשמע, זה יותר פשוט להסתדר כמו שרק תחשוב על העברת דירה, יותר פשוט להמשיך ככה.
זה נכון. אתה יודע מה, בסוף היום, אתה יודע מה, יותר פשוט, בוא, הרי מה התכנון? התכנון זה לעולם לא נעזוב את בלפור. וכמו שאתה ואני יודעים, מזה 15 שנה...
הוא תקוע עם החוק של גנץ.
מזה 15... גנץ יוותר על הבית. מזה 15 שנה בונים את מעון ראש הממשלה החדש, משהו בסביבות שמה בכניסה לירושלים.
עם כל מיני דברים. בית המשפט העליון ומשרד החוץ.
שכנים טובים, שכנים טובים. נעים השכנים.
תלוי אם אתה רוצה לעשות רפורמה במערכת המשפט או לא.
ותחנת הרכבת מרחק הליכה מהבית, אז אתה לא צריך רכב צמוד והכל, הכל בסדר. עוד 15 שנה זה ייגמר, עוד 15 שנה ייכנס דייר חדש לבלפור.
שכוח, בוא נתחיל לעבוד. אחרי שדיברנו, בוא נתחיל לעבוד.
רגע, תן לי להביא את הטישו, כי אני פה כבר גואה בבכי לעומת מה שיבאת אותי לומר. כן.
שמרית מאיר, הפרשנית לענייני ערבים, ערב טוב.
ערב טוב לכם.
היי, שמרית.
היי, שלום, שלום רוני, שלום אריה.
פיצחת היום את הגן היהודי דווקא אצל מחמוד עבאס.
מנסור עבאס.
מנסור, סליחה, מכילה.
מחמוד עבאס,
כן, כן, כן.
נשכח מלב, גם עליו עוד צריך לדבר, אם אתם רוצים.
בשמחה, בשמחה, נכון.
החליט שהוא הולך לבחירות, אגב.
מנסור עבאס, שלא נקרא שמו בישראל אבו מאזן, בסדר. מנסור עבאס ממרר, לא מרמלה.
בדיוק.
נו, הוא פיצח את הגן היהודי.
הוא פיצח את לוקח משהו. עכשיו, אני גם כתבתי הבוקר ובידיעות, וגם אני חושבת האווירה הכללית, זה לא רק אני, כולם עפים עליו, כן? זו אישעתו, אלה 15 דקות התהילה שלו לגמרי, ובצדק הוא עשה משהו מדהים מבחינה פוליטית. קודם כל הוא זיהה מגמה בציבור, גם מגמה של רצון לקחת חלק בשלטון, וגם מגמה של הסתייגות מהקו הליברלי של המשותפת, ברצון לייצג אופציה דתית שמרנית יותר, והוא הלך בכל הכוח עם זה, הוא הלך על התשתית של התנועה האסלאמית, שהיא תשתית מדהימה, כן? אם אתה רוצה לנהל קמפיין בחירות, היה לו כסף, הוא עשה בשימוש נבון, הוא עבר את אחוז החסימה. אגב, בדרך היה מישהו שעזר לו, והמישהו הזה זה נתניהו, שלמרות שהסתייג ממנו בפומבי, וכן, וכאילו שתה לו את הקולות, בעצם מה שנתניהו עשה במגזר, ואני חושבת שלא רבים מבינים את האירוע שהיה פה, בגלל שהוא ניהל כזאת מתקפת חיוכים בתוך המגזר הערבי, קודם כל זה הוריד את אחוז ההצבעה, אבל זה עשה עוד משהו. אנשים התפתו, וככה פתאום התחילו להסתכל באופן מתעניין באפשרות של השתתפות בשלטון. עכשיו, להצביע לליכוד זה מרחיק לכת. אם אתה...
היו נדמה לי 15,000 מצביעים לליכוד בכל הארץ, במגזר הערבי.
לא, אולי טיפה יותר, אבל צריך להסתכל עכשיו על התוצאות, יש יותר, אבל צריך להסתכל על התוצאות הסופיות. אבל להצביע הצבעת ביניים, שאומרת, כן להשתתפות, אבל מישהו משלנו, זה כבר יותר מעניין ויותר קל פסיכולוגית. בכל מקרה, אם נסכם, מנסור עבאס מיודענו, שיחק אותה המנצח הגדול ללא ספק של הבחירות האלה.
מה, הוא כזה גאון, תגידי, טיבי 20 שנה בביזנס.
כן.
טיבי לא חשב על אפשרות כזאת אף פעם. טיבי שואל פוליטי פי 10 ארמומים ממנסור עבאס.
אבל טיבי לא מסוגל להגיד את המילים שהוא ישתף פעולה עם
ממשלת
נתניהו. אני חושב שזה בא ממקום אחר. שאני נוטה להאמין למנסור עבאס שהקהילה, שערביי ישראל, שהוא מופקד על ענייניהם, יותר חשובים מהאחים הפלסטינים שמעבר לגדר ההפרדה.
זה לא מה שהוא אומר, רוני. זה מה שיהודים מספרים לעצמם שהוא אומר. זה לא מה שהוא אומר. עכשיו, אני רוצה לענות לך על טיבי, כי יש פה גם כן עניין חשוב. טיבי לא יכול לעשות את זה, מפני שטיבי לא יכול ללכת עם ביבי. מפני שטיבי מחויב לסוגיה הפלסטינית. מנסור עבאס הוא לא אומר שהוא לא מחויב לסוגיה הפלסטינית. הוא אומר, קודם כל, הסוגיה הפלסטינית לא עומדת בפני פתרון.
ואני אהיה איתך קרובים.
נכון, וגם אני אהיה איתך קרובים, וגם, ואני מציעה לא רק להקשיב למה שמנסור עבאס אומר ליונית לוי, אלא להקשיב למה שכל אנשי התנועה האסלאמית, למשל, חיג'אזי, ראש הלשכה המדינית שלהם, אומרים בערבית לציבור שלהם. מה שהם אומרים זה אנחנו לשון המוצאים, אנחנו מחליטים מראש הממשלה בישראל, זה כוח פלסטיני פוליטי אדיר.
נכון.
לא היה, זה תחשבו, לפלסטינים מחליטים מי ראש הממשלה בישראל.
נכון.
ומדויק לגמרי, זה 58-58 מול 4. מתמטיקה של כיתה ג'
וזה סוג השיח שהם מנהלים בינם לבין עצמם. עכשיו, לטיבי אין את היכולת הזאת. טיבי, ולכן אני גם אמרתי, המשותפת, איימן, חדש בעיקר, וניהלו קמפיין אחד המזעזעים. זאת אומרת, התוצאה שלהם בהחלט מגיעה להם. בפני שהם לא הבינו שהעידן השתנה, ומה שהשתנה זה שאנחנו הדבקנו אותם אחרי שהם היו מרוחקים מהחיידף הזה, או מהמוטציה הזאת הרבה שנים, בכן ביבי לא ביבי. החברה הערבית נדבקה בזה, וברגע שהיא נדבקה בכן,
אמרת משהו חשוב, אמרת שעל מנסור עבאס אנחנו מעדיפים לחשוב מה שאנחנו רוצים ולא מה שהוא אומר. איזה מהדברים שהוא אומר לא מתאימים למה שרוב הציבור הישראלי חושב עליו?
תראה, אני לא יודעת מה רוב הציבור הישראלי חושב עליו, אני יודעת שיש ניסיון הלבנה בעיניי, בוא נגיד, תמוה מאוד של תומכי נתניהו באפשרות של, זאת אומרת, הניסיון לתאר אותם כמעין שס הערבית. זה נכון במובן מסוים, זה נכון מאוד. ולכן אגב, אני מאוד מתפלא על אנשים שהם ליברליים באופיין, בימין או בשמאל, כן, שמראים לדבר הזה.
בשאלה הלהט"בית כמובן, כן.
לא רק בשאלה הלהט"בית. התנועה האסלאמית היא בראש ובראשונה הפלג הפלסטיני, או הפלג הפנים פלסטיני של האחים המוסלמים. הסלוגן שלהם זה האסלאם הוא הפתרון. הם בעד, למשל, הם נגד פמיניזם, הם בעד איסלאם. זאת אומרת, חזרה לערכים האסלאמיים, הם מחזיקים מוסדות דאווה וכולי, הכל בסדר, הכל לגיטימי. אבל במובן זה הם באמת, באמת שס הערבית. אבל יש פה עוד שני אלמנטים. האלמנט הראשון הוא האלמנט של, אני התייחסתי לזה והעירו לי קצת שזה בוטה במאמר היום, שהם רוצים את הקוד לכספומט. אני מקבלת את ההערה, אבל זה באמת מה שהם רוצים.
אני סומך את שתי ידיים על זה. סומך את שתי ידיים, אחרת אני לא מבין מה הם צריכים אותו. לא מבין, אני לא מצליח להבין. תאמיני לי, השיח גם עם הערבים, עם המפלגות השונות, לפני האיחוד, לפני המשותפת, אחרי המשותפת, שלי כשר אוצר, היה בואו לא נתווכח על הדברים שאנחנו מוכנים להרוג אחד את השני עליו. אתה צריך אותי בתקציב, סדר לי את זה. אתה צריך שאני אצא בהצבעה להסתייגות כזאת, סדר לי את זה. זה בסדר גמור. זה סוג של דו קיום פוליטי.
מה ששמרית אומרת שעכשיו הוא רוצה לא את הכסף, הוא רוצה את הקוד לכספומט. כלומר שהוא יוכל להחליט מתי הוא מושך.
אל תדאג, אני אגביל אותו בכספומט, אתן לו את הקוד, ביבי עוד יותר חכם ממני בדברים האלה.
כשהוא תלוי בו.
אתה יכול למשוך עד 100 שקל, אתה לא יכול למשוך במכה אחת יותר מ-100 שקל.
ואז הילד נותן מכה על השולחן, ואומר לו, אני מחליט אם אתה ראש ממשלה או לא.
עזוב, זה, אנחנו מכניסים אותו לשדה הפוליטי. מה, בסוף היום, בשורה התחתונה, מה הניחוש שלך? יצא חתונה מהשני כתבים האלה, או לא יצא חתונה? לא תצא חתונה מהכתבים האלה.
תראה, אני עכשיו מסתכלת על תמונת המנדטים הסופית. רע"מ יכולה לעשות שבירה שמאלה פתאום, ולהגיד, עם הלגיטימציה הזאת, אנחנו מצטרפים לגוש השינוי ומפילים את ביבי. הרי בסך הכל מדובר, והיא חוזרת לציבור שלה ואומרת, הנה, אנחנו הצלחנו לעשות מה שהמשותפת לא הצליחה לעשות כל השנים, ואנחנו חתומים על הפעלת ביבי, וסביר להניח
שהם... אבל שם מחכים לגדעון וליברמן.
ובדיוק. ובצד השני, הם יכולים בהחלט לחבור לנתניהו, אם זה להצבעה אחת, או אם זה באופן יותר מסודר. היתרון הגדול שלהם זה שהם לא רוצים תפקידים. זאת אומרת, הם לא רוצים נראות. הם רוצים כסף ויכולת להציג את הכסף הזה לציבור שלהם.
מסכים איתך לחלוטין.
זה לא מעניין אותם תפקידים. תחשוב, אנחנו...
לא, הם גם לא רוצים את האחריות. את האחריות שבה הם מתפקידים. את התקיפה על עזה או על סוריה.
זה לא מזכיר לכם את החרדים קצת? סליחה, סליחה.
קצת, שמרית מאיר, להבדיל. שמרית מאיר... תודה רבה לך על השיחה הזאת.
אנחנו עוד נדבר על זה המון פעמים, אל תלכי לשום מקום. תודה רבה, שמרית, חג שמח.
תודה רבה. שלום וערב טוב לספי עובדיה, חדשות 13.
שלום ספי.
אהלן חברים, נשמע.
אתה בסדר? התאוששת? ישנת כמה שעות?
אנחנו, עכשיו התחיל העניין האמיתי.
מה אתה מפנך אותו? מה אתה מפנך אותו?
אז עכשיו בוא לעניין האמיתי.
שלושה שבועות הוא, אני אומר כל פעם, שהוא לא יודע כלום, אבל הוא יודע אחרי הבחירות. אחרי התוצאות.
קודם כל,
עכשיו...
רוני, אתה מאכזב אותי. הכרחתם אותי להתחייב על מפלגה שעוברת את אחוז החסימה בפעם האחרונה שנפגשנו. כן. אמרתי לכם, רע"מ, תעבור. הציונות הזאת
אותו
בבעיה. כן. אמרתי או לא אמרתי?
אתה יודע כמה טלפונים קיבלתי מזליחה אחרי זה? שלא העברת אותו?
עכשיו יהיה שקט.
לא, עכשיו תגיד שאתה לא יודע מה יהיה עם הממשלה.
תשמע, נניח שלנתניהו כבר אין אופציה, כי אם הוא לוק, אפילו אם הוא לוקח את רע"מ, אז סמוטריץ' בחוץ ואין לו. תגיד לי איזה מין קואליציה יכולה, או במצב הזה שלנתניהו אין אפשרות כרגע להרכיב ממשלה, איך הוא בכל זאת מחזיק את החרדים אצלו, שלא ילכו לראות בשדות זרים.
אתה צודק, כי מלבד האופציה הכאילו מובנת מאליה, שממשלה בצד השני, שבנט עובר צד, מקבל את רשות הממשלה, ומסכים בהצבעה אחת לשתף פעולה או להישען מבחוץ על רע"מ, יש עוד אפשרויות, וככל שהזמן ינקוף, והאקדח לרקה יהפוך להיות מאיים יותר לכל השחקנים הפוליטיים שלא רוצים בחירות חמישיות, יכולות להיות אופציות תוספות. ואתה ציינת את החרדים. שוב, כרגע זה לא מתקבל על הדעת, ואנחנו תחת הנחת היסוד שהמצביעים החרדים זה לא רק אהבה גדולה ככל שהיא קיימת בין דרי גפני וליצמן לנתניהו, אלא סנטימנט אמיתי שקיים בקרב המצביעים החרדים, שאולי מסנדלים את המסגות החרדיות מלעשות מעשה שכזה. אבל את השני צריך לומר, גם דרי ליצמן וגפני לא רוצים בחירות חמישיות. ונשאלת השאלה איזה מחיר הם ישלמו.
והם גם לא רוצים אופוזיציה.
והם גם לא רוצים אופוזיציה. אז ונכון, אתם יודעים מה, בואו ניקח בחשבון שלשבת עם ליברמן אולי זה לא אופציה. יש אופציות נוספות שלמשל לפי גדעון סער, נפתלי בנט, בני גנץ מתאחדים לגוש אחד, מצרפים את מפלגת העבודה ולפיד, יחד עם החרדים זה כבר 61. אפילו לא צריכים לשבת עם ליברמן. צורך העניין. זה לא משהו שיקרה מחר, אני בספק אם זה יקרה בכלל, אבל ככל שהזמן יעבור, ובחירות חמישיות יהפכו להיות איום ממשי, עוד אפשרויות יכולות לעלות על הפרק. ולכן זה נכון שהאפשרות לבחירות חמישיות בתוצאות האלה, שהן אילו הרע מכל העולמות ביחס לאפשרות להקים ממשלה, האפשרות הזאת גדלה נוכח התוצאות האחרונות, היא עדיין לא האפשרות היחידה שמונחת על השולחן. אני לא בטוח לחלוטין שלא תקום ממשלה. אני ממש לא בטוח בזה.
ממשלת נתניהו בעיניך יכולה לקום?
אני חושב שנתניהו בנתונים האלה יהיה מאוד קשה להקים ממשלה.
זאת אומרת
אבל אם אנחנו מדברים על נתניהו, אני אגיד לכם משהו שכן אולי יכול להיות, ואני חושב שאפילו באמת יעדיף אופציה כזו למשל. כן, שוב, בואו ניקח בחשבון את הבלוק המשולש שלו יחד עם גדעון סער ובני גנץ, והם נניח באים לנתניהו ואומרים לו, אתה גם לא רוצה, אגב גם נתניהו מאוד לא רוצה בחירות חמישיות, לא רק אם זה רע למדינה, אני חושב שהוא יגיע בנקודת פתיחה נחותה אפילו מהבחירות האחרונות.
אני מסכים איתך.
ואומרים לו, תשמע, בוא נשתף פעולה, אבל אנחנו ראשונים ברוטציה, אבל לא לשנה ולא לשנה וחצי, מי מאיתנו, אולי נפתלי בנט יהיה ראשון ברוטציה כזאת. עכשיו, אין דיון כזה, אנחנו מעלים עכשיו אפשרויות תיאורטיות לחלוטין.
הכל תיאורטי.
אבל גם דבר כזה יכול לעלות על השולחן. ואז מה? אלטרנטיבה היא בחירות חמישיות.
אתם שניכם בטוחים שנתניהו לא רוצה בחירות חמישיות, ואני אומר לכם, הוא משחק על זמן. אין לו
כלים. לא, רגע, אריה, בנתונים האלה עדיף לו בחירות חמישיות, אבל עדיין... עדיין, אם הוא מגיע לבחירות חמישיות, הסיכוי שלו לסיים בתוצאה יותר גרועה הוא גבוה.
אז יהיו שישיות ושביעיות, מה שארי אומר לך שמבחינת נתניהו זה סידור מצוין, המצב הזה הזמני הוא המצב הקבוע הכי טוב מבחינתו.
כן, אבל אלף מי אמר שאם, בסדר, אבל אם אנחנו הולכים לבחירות חמישיות ומצבו מורה אפילו עוד יותר, יוקל על הצד השני להקים ממשלה.
אתה יודע, באנגלית אומרים every day a fool is born, כל יום קם טיפש חדש, עד הבחירות הבאות יקום עוד טיפש חדש.
אני שואל אותך רוני, אני שואל אותך.
מה לעלות? אתה יכול להסביר לי?
לא, אני שואל אותך באמת, אתה משוכנע שגם בנתונים המאוד מאוד מאוד מורכבים האלה, בחירות חמישיות הם גזירת גורל?
כן, אני הסתכלתי היום על זה 20 פעם, אני לא יודע לרבע את המעגל הזה, בחירות חמישיות בראייתי ל-90%, אולי, לא, אפילו לבני גנץ הם לא טובות, אני לא יכול, הוא לא יכול להגיד שהוא משחזר שמונה מנדטים.
לבני גנץ בחירות חמישיות הן לא רואות, לדעתי.
לא, עכשיו הוא בעלייה, ועכשיו הוא בעלייה, הוא יצא גיבור.
אני אומר, זאת אומרת, כמעט לכולם זה איזה סוג של, גם מאזן נעימה, אבל גם ברירת מחדל הכי נוחה, כי כל ברירות המחדל הן נוראיות מבחינתם.
לא בטוח, אני חייב להגיד לך שאני לא לגמרי מסכים.
אלא אם יקרה מה שאמרת, והחרדים ייגשו לנתניהו, יבקשו סליחה, יבקשו התרת נדרים מהרב קניבסקי, ויגידו סליחה, אי אפשר להמשיך ככה, והם ב-16 שלהם עוברים לשם. זה הכל אם.
הכל זה אלא אם מישהו יתיר איזשהו נדר.
נכון.
ואני מעריך שכמה נדרים יופרו. עכשיו, זה עדיין מורכב. וקשה לסרטט את הקואליציה המובנת מאליה כרגע. אבל בחירות חמישיות גם הן אופציה גרועה ליותר מדי שחקנים, להוציא את בני גנץ שציינת. ולכן, שוב, אם אני צריך להעריך, אז בהחלט הייתי נותן 60% לבחירות חמישיות, אבל אל תזלזלו, 40% מותרים.
עוד פעם 60 ולא 61.
ספי עובדיה, תודה רבה לך.
להתראות, ספי, תודה.
ביי חברים.
ואנחנו על עניין אחר לגמרי.
היום הרחוק.
ניתן, כן, מישהי ששנינו מכירים, כן, מהכנסת. כן. היום ניתן פסק הדין, הרשעה בעבירות חמורות מאוד, במשפטה של פאינה קירשנבאום, אולי הפרק האחרון במשפט ישראל ביתנו. ערב טוב למוטי גילת, פרשן כאן אחת.
ערב טוב מוטי.
ערב טוב לכם.
אבל רק שנייה ארי, לפני שמתחילים עם מוטי, שיספר לנו ויבהר לנו את הכל, תדע לך שפאינה, עד שקרה כל העסק הזה, אני פשוט הסתכלתי עליה בעיניים פעורות. אני ראיתי אותה בוועדת הכספים כשר אוצר, היא פשוט הייתה אישה מרשימה, היא הבינה את המטריה, היא התנהגה בשכל רב, גם שהייתה בקואליציה, אבל גם שהייתה באופוזיציה. אותי הסיפור הזה די הפיל מהכיסא. עכשיו מוטי,
עכשיו מוטי, ספר מה, מה אנחנו יודעים היום על מה שקרה שם.
בואו אני אספר לכם דבר פשוט, איך הכל מתחיל בכלל. מגיעים שני אנשים לבאר שבע כחשודים, נחקרים, יחד באר שבע גובה עדויות, רואה שיש חשד למעשים פליליים לקבלת טובות הנאה, למתן טובות הנאה, ומעבירים את הסיפור ליחד בלוד.
אבל מי האנשים?
שני אנשים בבעלת משרד מסוים, אוקיי, ליחסי אוקיי, ציבור, אוקיי. זה לא חשוב.
לא קשורים לפוליטיקה.
לא קשורים לפוליטיקה. יפה. אנשים שרצו להתפרנס בכבוד. כן. עכשיו, מגיע יום אחד מידע מכיוון השטחים, מיהודה ושומרון, מגיע אדם ואומר, תראו, אני ביקשתי פרטים על כספים שמגיעים למועצת ישע, וסרבו לומר לי אותם, למסור לי פרטים, מה העניין הזה בכלל? מוסר מידע שלם על פרשת מסיקה, אתם זוכרים את הסיפור?
כן, כן.
כן,
על פרשת מסיקה.
ראש מועצת שומרון, אוקיי, ראש מועצת שומרון משהו.
הסיפור הזה מונח שוב ביחד. עובר זמן, מתכנס צוות חוקרים ביחד, ובוחן את שתי הפרשיות האלה, ואגב בחינת שתי הפרשיות האלה, מגיע מידע חדש, מגיעה תלונה חדשה של אדם בשם גרי עמל, איש נפלא, הוא כיום מנכ״ל עיריית...
לא חשוב, הלאה.
לא חשוב. גרי עמל היה מנכ״ל תאגיד הניקוז במועצה אזורית מגילות, והוא נדרש לשתף פעולה עם מעשי מרמה חמורים בסכומים של מאות אלפי שקלים, והוא סירב, הוא התחמק, הוא לא ידע מה לעשות, יש לו קרוב משפחה.
יש שם אחד בראש המועצה, דלמן, מוצי
אני,
דלמן.
אני קופץ, יותר מדי פרטים, כן, אני קופץ פיינה, לאמצע, פיינה. לא,
רגע,
לאמצע.
רגע, ברשכם אני סוגר היא... לכם מיד את העניין. אבל... מגיעה התלונה הזאת, יושבים ואומרים, רגע, יש פה מכנה משותף בשלוש התלונות האלה, בשלוש הפרשיות האלה. ואז מוקם צוות חקירה מיוחד, והאצבע מופנית לעבר פאינה קירשנבאום ודאוד גודובסקי, שניהם נחשבים לאנשים אולי הכי הכי קרובים לאביגדור ליברמן.
הסיפור הוא העברת תקציבים, בעיקר תקציבים קואליציוניים, לדברים חשובים, לספורט, למועצות מקומיות, אבל מורידים בדרך איזשהו קופון.
מנקים קופון במקור.
אריה ורוני, זאת הטרגדיה של התיק הזה.
נכון.
כי פאינה ודאוד לא רק שהם אנשים מושחתים, אלא הם השחיתו גם אנשים אחרים, אנשים שבמקור, ביסודם, הם אנשים ישרים.
עכשיו מוטי, אתה בקיא ומנוסה. אני הולך לעלות טענה בפניך שאולי אתה לא טועה, ואני אומר לך שהתיק הזה הוא כישלון מחפיר של הפרקליטות. מרוב עצים פה לא רואים את היער. במקום להתעסק בשניים, שלושה דברים גדולים, פתחו פה 50 כתבי אישום. נכון, גודובסקי קיבל 6 שנים, פאינה ומנכ״ל חקלאות לשעבר אולי יחטפו, אבל כל היתר נגמרו באיזה עסקאות.
רגע, אתה מקל ראש מסז'ניקוב קיבל 15 חודשי מאסר בפועל,
לא על זה.
בגין עבירה של מרמה והפרת אמונים.
לא על זה.
הוא עושה בעבירה אחת.
לא על זה.
ודאי בפרשיות האלה.
לא, סטאס היה למשרד
משהו.
התיירות,
הוא
עם המאהבת שלו.
הוא קשור לפרשה באלת עם הבחורה. לא כן. חשוב, זה אותו צוות שהרים את כל החקירות האלה, והוא...
טוב. טוב.
הוא הודע, הגיע לעסקת טיעון כמו 15
אבל
חברים.
אבל הטענה העיקרית היא שמי שהכיר את המבנה הריכוזי של ישראל ביתנו אמר, איך זה לא הגעתם לראש?
זאת שאלה
בשיחות נפלאה, ביניהם קוראים לו הבוס.
חברים, כשאין ראיות, כשאנשים אולי חוששים לדבר,
או שהם לא יודעים.
או שהם לא יודעים, חזקת החפות נשמרת גם לאביגדור ליברמן, מה לעשות? ואני אומר לכם, רוני, אתה טועה. יש פה חשיבות, התיק הזה הוא אחד ההישגים הגדולים של המשטרה ושל הפרקליטות. אני לא בטוח שבימים אלה, בתקופה הנוכחית, היו פותחים פה בחקירות בכלל, אם היה מי שפותח בחקירה, אם היה מי שמגבה את החוקרים בכלל. זה הישג אדיר, אתה עקרת פרשת שחיתות או תופעות שחיתות מהשורש בקנה מידה גדול. כשאתה מייצר הרתעה, אתה חייב לגעת גם בקטנים, גם כמו שאתה מכנה אותם הסרדינים.
כן.
גם הסרדינים, כשהחברים שלהם והחברים של החברים שלהם שומעים שהם בחקירת משטרה, שומעים שהם נשלחו לעבודות שירות, שומעים שהם הסתפחו בפליליים, והכתר הזה, הכתם הזה ירדוף אותם, זה לא פשוט, זה אתה... כן... זה כן מייצר...
זה כן חשוב, אני מסכים איתך. אני מסכים איתך. אתה הזכרת שגם אנשים תמימים וטובים נפלו בתהליך הזה.
כן, היה שם בחור אחד.
אני חושב שהדוגמה המובהקת זה אם בא מישהו מטעמה, לכאורה, ואומר לאדם שהוא ראש מועצה, או שהוא מחזיק אחריות על תחום מסוים, ואומר לו, תשמע, אני יכול להעביר לך 10 מיליון, 20 מיליון, לדברים שהכי חשובים לך, לבנות כאן, להקים אולם.
היה שם בחור אחד נפלא, מתן מהמתיישבים בנגב.
כן, סיפור שבית המשפט הבין שהוא נגרר למקום ובאמת כנס אותו.
ושמפעל חלוצי, הוא ביקש את הכסף, הוא הבין שהוא לא יקבל אם הוא לא ייתן, אז הוא בעל כוחו, סתם תאף ונתן, באמת ארץ מלח הארץ.
הבקשות היו לגיטימיות, המצרות לגיטימיות, אלוהים, זאת הטרגדיה של התיק הזה, שיושבים כמה אנשים מושחתים ומשחיתים, אנשים שאין שום סיבה לראות אותם בחדרי החקירות או על ספסל הנאשמים בבית המשפט המחוזי.
להערכתך היא תקבל עונש חמור ממה שקיבל גודוביץ', כי הוא הלך לעסקת טיעון.
גודוביץ' קיבל 7 שנות מאסר, העונש הופחת ל-6 שנים בעליון, אחרי שהוא הודה ושיתף פעולה.
והיא הלכה עד הסוף.
אני רק מאמר על העניין, היא צפויה לבין 10-12 שנים. זאת הערכה שלי הזהירה. תשמע, מכונת פשע, תראו מה שהשופט חותם, איך הוא מצייר את הדברים.
גודובסקי לא היה כלום, ושום דבר. בממשל, היא סגנית שר, פה, אתה יודע,
רגע, היא הייתה בפועל, היא הייתה שרה בפועל, ואנחנו יודעים את הכוח שלה, באמת, לא מבין, לא חסר לה כלום, למה להידרדר למקומות האלה, למה לבקש ממנכ״ל עזרה שיממן לה את הטיסות לחול ולבני משפחה ועוד טובות הנאה ב$80,000 נדמה לי. למה לעשות את הדברים האלה?
זה הכל אשמים הפניקים שהמציאו את הכסף. מוטי גילת, פרשן כאן 11, תודה רבה לך.
תודה רבה, חג שמח, חג שמח.
פרסומות ומגדל אפק. 1700 דונם, מבצר צלבני, 3 בריכות חורף, שבילי רכיבה, וכל זה במזרח גוש דן, ממש...
מקורות הירקון, מקורות הירקון?
לא אנטיפטריס, מגדל צדק, מגדל אפק. ערב טוב לאורי קייזר, מנהל הגן הלאומי, מגדל צדק.
שלום.
ערב טוב.
היינו טיילים שם, שהיינו ילדים בבתי הספר היסודיים, נכון?
לגמרי, בני המקום ובכלל אנשים שאוהבים את שבילי הארץ היפה הזאת היו מטיילים שם, ולמעשה אנשים חיו שם עד לפני כמעט 50 שנה. המקום הזה לאורך כל התקופות היה שופק חיים, גל אחרי גל של עמים ודתות, ואפילו העיר החשמונאית אפק שכנה במקום.
למה החשמונאים בנו שם? למה הצלבנים בנו שם? מה החשיבות של המקום הזה?
המקום הזה בעצם הוא אזור שמבחינה גיאוגרפית חולש על כל אזור מישור החוף המרכזי, בואכה מאזור יבנה על דרך הים, אשקלון, עד קיסריה. זה היה נקודת מפגש גם של דרך הים ודרך ההר. המקום הזה גבוה מעל פני הים ב-202 מטר. הוא חלש בעצם כנקודת מעבר, אותו מעבר אפק, הקשר בינו לבין אנטיפטריס, שגם היה מבצר צלבני, שגם שרידיו נמצאים בגן לאומי תל אפק, חלשו על מקורות הירקון, שהוא היה אזור בלתי אוויר, על אזור הירקון הביצתי, בעבר, כמו שאנחנו יודעים, מדינת ישראל הקטנה והיפה שלנו, מהצפון ועד דרום מישור החוף, הייתה מוספת לאורך מישור החוף.
אבל היה קשר מים בין המקום הזה לבין הים התיכון?
היה קשר של שתי דרכי מספר עיקריות, אחד זה דרך הים בין אותה מצרים העתיקה, בואכה אשקלון, עולה ביבנה ומטפסת על הקו הרחסים של השפלה ואחרי זה של מישור החוף. ממש המקום הזה הוא ממש בשולי אדום השומרון, ממש הרגליים של סוף השומרון, שבדרך כלל מתנסים בגבעים הגבוהים שלהם ל-800 ו-900 מטר, ושם יותר נמוך, ואפשר, האזור הזה ממש חלש בסיטואציה שאם היית רוצה לעבור בנקודה הזאת, בנקודת
מעבר... היו רואים אותך או זורקים עליך אבנים. עכשיו תגיד, 15 שנה אתם עובדים שם, מה עשיתם? מה נפתח השבוע?
בעצם, קודם כל אנחנו לקחנו סוג של אזור שהוא היה מופר לגמרי, מכלול של 35 מחצבות, שלמעשה היו בעשרות שנים האחרונות אתרי אשפה, מאז החוצב האחרון במקום, חברה מסחרית שחצבה במקום בסוף שנות ה-70 ועד תחילת שנות...
אורי, יש לנו דקה, תספר לאנשים מה הם יוכלו למצוא השבוע ומכאן ואילך.
אז אני אומר, בעצם מי שמגיע לגן לאומי מגדל צדק יזכה בחוויה של, קודם כל של נוף וערך שהוא ייחודי לאזור הזה, שימור של מצודה עתיקה, שכל הקומה הראשונה ובכלל סביבותיה הם נגישים. יוכל למצוא שבילי טיול באורך של 10 קילומטר, שסובבים גם את המצודה, אבל לא רק, עוברים גם באזורים של בריכות חורף, חניון יום, חניון לפיקניק, מרכז שירות, ובשורה התחתונה יוכל למצוא הרבה שקט. זה מקום ש... עכשיו הוא בתקופת הגן הלאומי, ממש בקצרה, הגן הלאומי הוא גן...
נגמר לנו הזמן.
בין 6-9 בבוקר.
יאללה, מקל ותרמיל ולדרך.
אורי קייזר, מנהל הגן הלאומי, מגדל צדק, תודה רבה לך, חג שמח.
זהו,
זהו רוני, התוכנית הזאת הסתיימה, וגם השבוע של הבחירות והימים שאחרי הבחירות. העורך והמפיק אסף נבו, אחרי על השידור תום זוהר, עורכת הדיגיטל ראות מתיאו ארגון, אחרינו ספורט עם קופמן ופרימו.
שבת שלום
שבת שלום, חג שמח. אנחנו נחזור נדמה לי אחרי החג, יהיה טוב, להתראות, חג שמח.
חג שמח.